התחלנו לעסוק בהקדמה של המסילת ישרים ודיברנו על שתי בחינות, למה כל כך חשוב ללמוד את מושגי העבודה הפנימית של היראה ואהבת השם והמידות. עסקנו גם בחשיבות של ברור המושגים מצד עצמם וגם במשקל האדיר שיש לכוונה ולמניעים ולא רק למעשים. ובעקבות זאת ראינו את הפסוקים, את הפסוק בספר דברים שבו משה שואל מה השם אלוקיך דורש ממך, וראינו קצת מה זאת יראה ומה זו הליכה בדרכיו, אם אני זוכר נכון, נכון עסק בזה פעם קודמת, מה זו יראה, ואני הליכה בדרכיו, אהבה וטהרת הלב. יש הבדל גדול בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב לא מדריכה אותנו מבחינה מעשית. אי אפשר לדעת מה זה אומר בחיים. כשמשה רבנו אומר ליראה, לאהבה, לדוב כבור, זה מאוד מרגש, אלו מטרות מאוד מלהיבות, אבל אנחנו יודעים איך עושים את זה, איך מגיעים ליראה, איך בונים אהבה, איך זה מתרחש. כי ככה התורה שבכתב. התורה שבכתב יוצרת שאיפות, יוצרת מטרות על, היא לא מדריכה. ראש השנה, מה כתוב בתורה על ראש השנה? יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום תרועה יהיה לכם? מה עושים? איך מריעים? חצוצרה? לא יודע. שופר? לא יודע. כמה? לא יודע. כל היום? חלק מהיום? למה להריע בכלל? לא כתוב. התורה אומרת משהו מאוד כללי. אחר כך, בשביל להבין איך זה מתיישם בחיים, חייבים ללכת לתורה שבעל פה. צריך לקרוא את המשנה ואת הגמרא, את כל דברי חז"ל, כדי להבין מה זה אומר. לכן גם כאן, גם בנושאי עבודת השם, המידות, היראה, האהבה, התורה קובעת לנו כללים, שאיפות, מטרות על, אבל צריך לסלול דרך. ובשביל זה אומר הרמח"ל, אני עובר לתורה שבעל פה. אז אמנם משה קבע לנו כללים גדולים, אומר הרמח"ל בסוף ההקדמה, אבל אני צריך דרך. ולכן הולך הרמח"ל לדברי חז"ל, לדברים של תורה שבעל פה. ושם אומר הרמח"ל, מצאתי בדברי חז"ל מקור שאני מופיע בכמה מקומות, חוזר על עצמו, שבו נסללת דרך מדויקת, שיטתית, שלב אחרי שלב. איך מתקדמים? רבי פנחס בן יאיר אומר לנו, יש שיטה מאוד מדויקת ומדורגת. תורה מביאה לידי זהירות, לידי זריזות, לידי נקיות, לידי פרישות, לידי טהרה, לידי חסידות, לידי ענווה, לידי יראת חסד, לידי קדושה. הכל מאוד מסודר, דבר דבור על אופניו, כל אחד איך הוא מוליד את הקומה הבאה. אז אם כן, יש לנו מסילה שאפשר ללכת איתה. המסילה על פי המתווה של רבי פנחס בן יאיר. אנחנו רוצים טיפה להתעכב על דמותו המיוחדת של רבי פנחס בן יאיר, שהוא בעצם המורה הדרך של מסילת ישרים. רבי פנחס בן יאיר היה צדיק, איש חסד, הוא היה עושה המון צדקות וחסדים, זה עיקר המפעל שלו. בהרבה מקומות שהוא מופיע באגדות, בתלמוד, הוא כמעט תמיד מופיע כאיש שבא לעשות חסדים, בא לתת צדקה, בא לאסוף כסף לצדקה, איש תמיד בזה הוא עסוק. ואחד הדברים שמאוד אופיינים לרבי פנחס בן יאיר זאת מצוות פדיון שבוי. זו המצווה שהכי מזוהה עם דמותו. רבי פנחס בן יאיר חי בתקופה קשה. הוא היה חתנו של רבי שמעון בר יוחאי, חתנו של רשב"י. זה אחרי חורבן בית המקדש השני. הרומאים שולטים בארץ, והם מתנהגים באכזריות. בין השאר, הם מדי פעם לוקחים בשבי מישהו, ודורשים כסף רב כדי שיסכימו לשחרר אותו. וככה הם, כל פעם שהם רוצים קצת כסף, שואבים כסף מהקהילה היהודית. ובהרבה מקומות אנחנו מוצאים את רבי פנחס בן יאיר מחטט רגליו, עובר ממקום למקום לאסוף כסף כדי לפדות שבויים. מספרת הגמרא במסכת חולין. פעם אחת רבי פנחס בן יאיר הלך, כמו הרבה פעמים, לפדות שבוי. הוא הלך בדרך להוציא את השבוי הזה מבית האסורים הרומאים, ונתקל בנהר, נהר שצף, שלא נתן לו לעבור. הוא רוצה לפדות את השבוי, ויש פה נהר אדיר שזורם. אמר רבי פנחס בן יאיר לנהר, חלוק לי מימיך, תן לי, תסדר לי פה איזה שביל, תזוז קצת לפה, תן לי שביל לחצות את הנהר, כמו שעשית בקריאת ים סוף, כמו שזה, תן לי לעבור. אומר הנהר, מה פתאום? אני זורם. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא נותן לי שביל לעבור, אני אעניש אותך, אני אייבש אותך, ולא יהיה לך מים בכלל. הנער נבהל מרבי פנחס בן יאיר, ופינה לו שביל, ורבי פנחס בן יאיר עבר בשביל והלך לפדות את השבוי. הסיפור המיוחד הזה, שהגמרא מאוד מתפעלת ממנו, הוא סיפור שהוא בעצם מודל או מאפיין בעצם את כל אישיותו של רבי פנחס בן יאיר, ואפשר לומר את כל הנושא של מסילת ישרים. החיים שלנו זה נהר זורם. החיים שלנו זה רצף של אירועים ויום יום וצרכים, והחיים מתגלגלים. אבל הנהר הזורם הזה של החיים לא יכול להיות שיהפוך אותנו לשבויים. שאנחנו בעצם נהיה שבויים בשיטפון של החיים, שכבר איבדנו את השליטה ואת הניווט ולאיפה אנחנו הולכים ומה אנחנו רוצים. אנחנו מתגלגלים פה בעולם מכוח כל מיני הכרחים וצרכים, ועולם הזה דוחף אותנו, מגלגל אותנו, ורגע, לאיפה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו רוצים בכלל בחיים? לא ייתכן שנשתף בזרם. וכדי שלא נשתף בזרם, מצד אחד, מצד שני, לא נשבית את החיים. אנחנו לא רוצים לייבש את הנהר. אנחנו צריכים מתווה, אנחנו צריכים מסילה, דרך אומנותית, דרך מדויקת מאוד שמתווה לנו רבי פנחס בן יאיר. הוא האומן שיודע איך חוצים את הנהר, איך לא מייבשים את הנהר, אבל לא נשטפים על ידו. הוא יודע לסלול מסילות. הוא יודע לפדות את השבויים. כך הכל זה מסביר המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג יש לו ספר על פסח שנקרא גבורות השם, וכשהוא מגיע לסוגיית קריאת ים סוף, אז הוא מציב את דמותו של רבי פנחס בן יאיר ואומר, אתם רואים? זה קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? תסתכלו. לפדות את השבוי. מי שבוי? אומר המהר"ל. אתה. אתה שבוי כי אתה נשטף בזרם של החיים. רבי פנחס בן יאיר מלמד אותנו לפדות את השבוי, לא, בלי להשבית את החיים, בלי לעצור אותם, לנווט אותם, לנהל אותם. איך עושים מסילה? זאת הגאונות של ההדרגה, של הדיוק, של הניסוח הנכון, של מה נדרש מאיתנו כדי ליצור שביל שחותר אבל החיים ממשיכים. הם ממשיכים לזרום. הם לא נעצרים. הם לא מאוימים. אנחנו לא הולכים נגדם. אנחנו מתקדמים. רבי פנחס בן העיר פודי השבועים הגדול, אומר המהר"ל בן יאיר, הוא בא להעיר לך את הדרך. הוא המנסח של המקור חז"ל, ומכוחו ועל פיו נכתב ספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים, אומר רמח"ל, אני כותב אותו בשבילי, בשביל כל אחד שיהיה מסכים ללמוד מהספר הזה, ומטרת הספר זה להינצל מהשיטפון, בלי להרוג את החיים. ההקדמה מסיימת בתפילה, תפילה של הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, יציל אותנו מהמלכודות, ישמור אותנו, יאשר לנו את הדרך, יפלס לנו אותה. מסיים הרמח"ל בציטוט מספר תהילים, כך הוא מסיים את ההקדמה בציטוט מספר תהילים, והתקיימו בנו דברי המשורר האהוב לאלוקיו. כך מסיים הרמח"ל את ההקדמה. הוא לא אומר דוד, הוא אומר המשורר האהוב לאלוקיו. זה תיאור מאוד יפה של דוד המלך, המשורר האהוב לאלוקיו, ולא לחינם. דיברנו על רבי פנחס בן יאיר, שהוא כתב את המתווה של הספר. אבל בספר מסילת ישרים יש גיבור הספר. גיבור הספר מסילת ישרים זה דוד המלך. זה גיבור הספר. דוד יופיע בכל התחנות החשובות. בכל רגעי השיא של ספר מסילת ישרים אנחנו נפגש בדוד. ממש. הוא יופיע שם. בכל הדרום. בכל התחנות, בכל הרגעים הכי יפים בספר מסילת ישרים, דוד היה ככה וככה וככה. אין ספק שספר מסילת ישרים נכתב לאור דמותו של דוד. הוא גיבור הספר משתי סיבות. קודם כל, ספר מסילת ישרים זה ספר שחותר אל החסידות. מתחילתו, דרך הפרק הראשון, שיפתח במילים יסוד החסידות, ודוד הוא החסיד. כי יש רק דמות אחת בתנ״ך שמכונה חסיד, וזה דוד. דוד מעיד על עצמו, חסיד אני. דוד חסיד. אומרת הגמרא במסכת ברכות פרק תשיעי, אם אדם ישן בלילה וחולם על ספר תהילים, סימן שהוא שייך לחסידות. כך לשון הגמרא. כי דוד הוא החסיד בילדים. הוא מורה דרך של החסידים. ומי שרוצה להיות חסיד אמיתי, אומר הרמח"ל בפרק כ"א, יתעמק בספר תהילים. מי שמתעמק במזמורי תהילים, יבנה את מידת החסידות בקרבו. מכיוון שספר מסילת ישרים שואף אל החסידות, אז בוודאי שדוד, החסיד הגדול, הוא הדמות המרכזית, הוא גיבור הספר. ספר מסילת ישרים הוא לא רק ספר של חסידות, הוא גם ספר של מנהיגות. זה ספר של מלכים. דוד המלך מורה לנו להיות מנהיג. ולאורך הספר אפשר לראות שהרמח"ל בעצם בונה את האדם כמנהיג של עצמו, של הסביבה שלו. מנהיג. אם כן, הקדמת מסילת ישרים מובילה אותנו לצעוד קדימה במסילה, במסלול, בדרך שהתווה לנו רבי פנחס בן יאיר. זהירות, זריזות, הקיום, ללכת קדימה. אבל רגע לפני שהולכים, רגע לפני שצועדים, אומר רמח"ל, חייבים לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, והוא מה זה בן אדם. כי מי הולך? מי צועד? לאיפה צועד, לאיפה הולך, מי אתה בכלל? צריך לעסוק קודם כל בשאלה, מה זה בן אדם? זו השאלה הכי חשובה בחיים, והכי קשה בחיים. מה זה נקרא בן אדם? יש ספר שנקרא נפש החיים, שכתב גדול התלמידים של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין. הוא כותב בפרק הראשון של ספר נפש החיים, תדע לך, שרוב הרוב, כמעט כל הזוהר הקדוש, כמעט כל הסודות של הזוהר הקדוש עוסקים רק בנושא אחד. מה זה בן אדם? להבין מה זה בן אדם. כמעט כל הזוהר עוסק רק בנושא אחד. נסביר לך, להבין מה זה בן אדם. אנחנו על זה רוצים להתעכב, אומר רמח"ל. קודם כל להבין מה זה אדם. בעזרת השם, מתוך האדם, נוכל בעזרת השם לצאת לדרך. לכן הפרק הראשון, הכותרת שלו, חובת האדם בעולמו. כי זה יסוד החסידות ושורש העבודה. היסוד, ההתחלה של כל הטיפוס וחסידות וכל מה שאתה רוצה לעבוד, רגע, לפני שאנחנו מתקדמים ויוצאים לדרך, היסוד, נקודת המוצא, זה קודם כל לשאול את עצמנו, מה זה בן אדם? וההגדרה הכי ראשונית, היא למעשה הכותרת של הפרק, היא המושג שנקרא חובה. חובת האדם בעולמו. גם במשפט הראשון, שאדם ידע מה חובתו בעולמו. כלומר, ההגדרה הכי חשובה, מה זה אדם? אדם זה יצור בעל מחויבות. אדם זה יצור עם תחושת מחויבות. לבעלי חיים אין מחויבויות. יש רק יצר קיום. לחיות. יש רק משימה אחת ויחידה. לחיות. אין להם שם מחויבות. לא לערכים ולא למוסר ולא למצפון ולא לחברה ולא למשפחה ולא לעם ולא לעתיד ולא לעבר ולא לשום דבר. לחיות. וזהו. אדם זה לא מי שחי. אם אדם הוא רק חי, אנחנו לא קוראים לו בן אדם. אם אדם עסוק רק בלחיות, הוא לא בן אדם. מתי אנחנו אומרים למישהו, וואה, איזה בן אדם, איזה אישיות, כמה הוא אנושי? כשאנחנו נפגשים עם אדם שהוא לא רק חי ורוצה להתקיים, אלא יש לו מחויבות לערכים. ובזכות העובדה שיש לו מחויבות לערכים, אז הוא לפעמים מוותר, ולפעמים נותן, ולפעמים מתגבר, ואז הוא אומר, וואה, איזה בן אדם. כי הוא התעלה מעל סתם הרצון לחיות, ויש ערכים שהוא מחויב אליהם, ויש נושאים שיש לו מחויבות אליהם, שבגללם הוא נמנע מכל מיני דברים, או הפוך עושה כל מיני דברים. המחויבות מניעה את האדם. האדם זה מי שיש לו תחושת מחויבות. מי שיש לו הרבה מחויבויות, הוא יותר אנושי. הוא יותר בן אדם. מי שחלילה יורד במחויבויות שלו, פחות ופחות מחויבויות, לאט לאט הוא מוחק את זהותו האנושית. עד כדי כך שאנחנו כבר לא קוראים לו בן אדם. למה זה כל כך חשוב לדבר על זה? כי לצערנו הרב, יש שיבושים בנושא. ב-1914, או בעברית תפרש עין דלת, פרצה מלחמת עולם, שלא ידעו שהיא תהיה הראשונה. מלחמת עולם. נהרגו במלחמה הזאת מיליונים. צבאות שלמים הקיזו זה את דמו של זה. לפעמים היו קרבות שנהרגו 30,000 חיילים ביום. שלא נדע, אבל מאז הקמת המדינה אין 30,000 חללי צה"ל. מיליוני חיילים, מיליוני אזרחים. אירופה נחרבה. הרגו, פשוט הרסו את הכל. כל מה שנבנה בעמל רב. הרסו הכל. מלחמה נוראית. מלחמת עולם. בסוף אמריקה הייתה צריכה להתערבב, וטורקיה התערבבה. בלגן. כל כך הרבה הרג ושפיכות דמים והרס וצרות ונזקים עצומים. על מה? כלום. סתם מלחמה. על כבוד. על כבוד, על גאווה, על שליטה, על שטויות. ואיזה מדינות נלחמו? המדינות הכי נאורות, הכי מתורבתות. המדינות עם הכי הרבה השכלה, עם ספרות, עם מוזיקה, עם אמנות, עם תיאטרון, עם להקות מחול. המדינות הכי מפוארות. אלה המדינות פשוט הרגו אחת השני, כמו משוגעים. גרמניה, אוסטריה, הונגריה, רוסיה, צרפת, אנגליה, בלגיה. המדינות הכי מפוארות בעולם. עם התרבות הכי עשירה, עם ההשכלה הכי מרכזית. מה זה הדבר הזה? איך זה קרה לכם? חשבנו שאם האדם יהיה מאוד משכיל, אז הוא יהיה כל כך מתורבת, כל כך בצורך אומנות, שהוא ייראה נורמלי. להפסיק עם כל המלחמות המטופשות האלה שהיו פעם. אדם הוא נהנה אור, והוא... איך זה קרה? זאת הייתה סתירת לחי נוראית. לכל החלום של התרבות, לכל החלום של ההשכלה. זה טלטל את כולם. ואחרי שהמלחמה הסתיימה, והתחילו להבין את גודל האסון, התכנסו החכמים ושאלו, למה זה קרה? איפה טעינו? אמרו החכמים, טעינו. הטעות הייתה שלא מספיק הבהרנו את הזכויות שיש לכל אחד ואחד בעולם. למה קרו כאלה אסונות? כי אנשים לא ידעו את הזכויות שלהם, ולא הייתה רגישות מספקת לזכויות של כל אחד. צריך לכתוב מגילה, כתבו מגילה, עם כל הזכויות של כל אחד. לכל אחד יש זכות ביטוי, חופש הקניין, חופש העיסוק, זה הכל זכויות. חופש הדיבור, חופש המצפון. לכל אחד יש חופש. מלא זכויות. והם פרסמו את זה. ואמרו, עכשיו נהיה כל טוב. כי אם יקרה משהו, מיד כל אחד ייקח את המגילה ויראה, סליחה, יש לי זכויות. יש זכות חופש העיסוק, חופש הקניין. זה מה זכויות של חופש? ואז תראה איזה יופי יצא בעולם. נכון, יש לך זכויות. וכולם יזכרו את הזכויות של אחד לשני, ואז תראה, יותר לא יוצרו עוד כאלה. וזה אכן הצליח. ויותר לא נרמסו זכויות של אנשים באירופה, אחרי מלחמת העולם. לא נרמסו. אף פעם. מאות שנים אחר כך, אירופה נשמה לרווחה. לא הוציאו אנשים מהבית, ולא הכניסו אותם לתאי גזים, ולא שדדו אותם, ולא רמסו אותם. והיה פשוט גן עדן. כי האנושות טעתה בטעות הכי חמורה. ברגע שאתה מדבר עם אדם על הזכויות שלו, המצב שלו רק מחמיר. רק מחמיר. ולא תהיה מלחמת עולם ראשונה, תבוא גם השנייה. כשאתה מדבר עם האדם כל היום על הזכויות שלו, ויש לו זכויות וזכויות, הוא נהיה יותר אנוכי, יותר אגואיסט, פחות, פחות בן אדם. לא אכפת לו מכלום. או שהוא ילחם, או שהוא סתם לא אכפת לו מאף אחד. האדם נבנה לא מזה שמקריאים לו את הזכויות שלו, אלא בדיוק הפוך. מזה שמשננים לו את החובות שלו. אז הוא צומח לתפארת. כי מהות האדם זה מחויבות. אם האדם כל היום חושב שיש לו זכויות, הוא מהר מאוד יהיה חיה. הכי גרוע מכל החיות. מהות האדם זה המחויבות. בגלל המחויבות שלו הפנימית, שהוא מחויב להרבה ערכים, למידות, למוסר, למצפון, לאמונה, לחברה, לנו, יש לו כל כך הרבה מחויבויות, לכן הוא בן אדם. אדם זה חובתו בעולמו, זה נקרא בן אדם. יצור בעל מחויבות. אלא שזה מאוד מאוד מקשה על החיים. אם היינו בלי מחויבויות, היה לנו יותר קל פה. הרבה יותר קל להתפרנס שאין לך מחויבות, אתה משקר חופשי, גונה. הרבה יותר קל להתקיים שאין לך מחויבות, אתה לא צריך לצאת דקה לעניים ולא יושב לך על המצפון שהוא אין לו. אתה לא מחויב לאחרים, לאחים שלך, לא מחויב למשפחה שלך, לא מחויב למדינה שלך, לא מחויב לכלום. הרבה יותר פשוט לחיות ככה. הרבה יותר כיף, אפשר הרבה יותר ליהנות. אתה מחויב למוסר, לתורה, לאמונה, אתה חי איך שאתה רוצה, איך שהכי מתאים, עוזר לך, קיומי לך. זה יוצר את המושג שנקרא עמל. מסובך לאדם פה. בגלל המחויבות מסובך לנו בחיים. לא פשוט לנו בחיים. יש לנו איסורי מצפון, יש לנו מחויבות שמתנגשות. האינטרסים שלנו והערכים שלנו והמצפון שלנו כל הזמן מתגוששים אחד עם השני. ואנחנו מתווכחים המון ורבים המון בגלל המחויבויות שלנו. אנחנו לא רבים רק על אינטרסים. מתווכחים המון המון על הערכים. למה זה ככה? למה האדם נמצא פה ויש לו כל כך הרבה מחויבויות שקצת מפריעות לנו בחיים? טוען הרמח"ל שהשורש לכל, לכל המחויבויות, זה מושג יותר פנימי שנמצא בפנים בפנים בתוך הנפש. שורש לכל המחויבויות זה העובדה שהאדם יש לו חלום. מהות ההבדל בין אדם לבין החיה זה שלאדם, לכל אדם יש חלומות. כל האנושות, תגיד לנער, לילד, ילדה, תעצמו את העיניים רגע, תגידו מה החלום? החלום הכי הכי חלום שיש לך. אז אם כולם יגידו שהחלום הכי הכי זה שכולם יהיו טובים אחד לשני ויהיה שלום בעולם ולא יהיו פערים חברתיים ושאנשים תהיה להם כנות וידידות ואנשים יהיו ישרים זה עם זה והם מתחשבים, זה החלום. ולכל בני האדם בפנים יש חלום כזה. פה. לכולנו יש איזה עתיד שאנחנו חולמים עליו. זה נקרא עולם הבא. עולם הבא זה בעצם שיש איזה עתיד שאנחנו כולנו בעצם היותנו בני אדם חולמים. אנחנו חולמים על העתיד. זה מונח מנו עמוק עמוק בנפש. לכל בני אדם יש חלום. ובגלל החלום הזה, שלא מרפה מאיתנו, שמונח לנו עמוק עמוק באישיות, החלום הזה יוצר לנו אי נחת במצב הנוכחי. אנחנו לא מצליחים סתם לחיות פה. סתם, פשוט לחיות. כי החלום קורה לנו. הוא יוצר לנו מחויבות. הזיקה לחלום לא מאפשרת לנו להיות כאן, בעולם הזה. כי יש לנו עולם הבא שקורה לנו. אנחנו מבינים שלא נהיה מאושרים אם לא תהיה כנות, אם לא תהיה אהבה, אם לא יהיה שלום, אם לא יהיה ידידות, זה לא שווה כלום. אם יהיה לנו שפע חומרי, אבל אף אחד לא אוהב את השני, אז החיים לא שווים שום דבר. כן. זאת אומרת שכל עוד לא יוגשם החלום, אנחנו אף פעם לא נהיה בנחת. זאת אומרת שאנחנו, כיוון שהעולם הבא הזה הוא מאוד נמצא אצלנו פה, אנחנו לא מצליחים להתנתק ממנו. אי אפשר. לא מצליחים להתנתק מהחלום, לכן אנחנו לא פשוט סתם חיים. כי יש לנו המון מחויבות. זה מאוד משמח. כי בזכות זה אנחנו בני אדם. בזכות זה אנחנו יכולים לצפות אחד מהשני. להיות קצת יותר אנשי חלום. אנשים שחיים לאור הזה עתיד, לאור הזה תקווה. וזה הדבר שהכי יוצר בינינו קרבה ואמון ואהבה ואושר. זה בזכות העובדה שאנחנו קצת מתקרבים לכיוון החלום. וכל פעם שאנחנו מרגישים שהחלום עוד לא מתגשם, אנחנו מאוכזבים. מרגישים שמישהו לא ישר איתנו, מישהו לא טוב, לא מתחשב, לא רגיש, לא ידידותי, אנחנו ממש מוכזבים. למה? אם זה היה בעל חיים, זה לא היה פוגע בנו, אבל זה בן אדם. הרגע, מה, אין לך חלום? זאת אומרת, העולם הבא קורה לנו. החלום מציק לנו. הוא יוצר לנו מחויבויות עמוקות. תראו מה קורה בראש השנה. על מה נתפלל בראש השנה? רק חלומות. כל התפילות של השנה זה חלומות. ירוך הכל המסים שתחבו, יעשו כולם אגודה אחת, תעשו את רצונך ולבב שלם, ויקירו וידעו כל שבט תבל, וצדיקים יראו וישמחו, וכל הרישה כולה כאשם תחרץ, האוויר משל זאת מן הארץ, זה חלום, 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 חלום. והחלום הזה קורא לנו מחויבות, כי עכשיו אנחנו, אם זה החלום שלך, נו, מה קורה? אתה מתקדם לכיוון, אתה בכלל, אתה עוזר שזה יקרה? תגור לנו יסורי מצפון לחלום הזה. ככל שהחלום שלנו יותר גבוה, זה מניע אותנו. זה הופך אותנו להיות יותר בני אדם. אם אנחנו לא נתקדם אליו, הוא לא יהיה. החלום, אנחנו צריכים להגיע אליו. למה? כי מה שאנחנו לא באמת נלחם עליו, ומה שאנחנו לא באמת נרצה אותו, לא נגיע אליו אף פעם. כדי להגיע לחלום, אתה צריך לרצות אותו מאוד. אתה צריך להילחם למען, להקריב בשבילו, שממש שהוא יהיה לך בוער בעצמות, רק אז תגיע אליו. רק אדם שיקריב למען השלום יהיה איש של שלום. רק אדם שנלחם למען אהבה הוא יהיה איש של אהבה. רק אדם שהיה מוכן לוותר למען האמת הוא יהיה איש של אמת. אני לא שומע. אנחנו נגיע אליו. ברור שנגיע אליו. והדרך להגיע אליו זה על ידי ההתמודדות. אם אתה לא מתמודד, אתה לא תגיע. זה העולם הזה. העולם הזה בעצם, אומר הרמח"ל, זה ההתמודדות. או בלשון חז"ל הפרוזדור, שבלעדיו, בלעדי ההתמודדות, בלעדי הקרבה, בלעדי המלחמה, לא תגיע אף פעם לחלום שלך. החלום קורה לך, הוא יוצר מחויבות פה. ומה קורה פה? התמודדות. על החלום. וכך אתה מתקרב אליו. כי כל פעם שאתה מתמודד למען החלום, אתה יותר הופך להיות איש של חלום. לאט לאט החלום ואתה מתקרבים עד שאתה זוכר להיות אדם חלומי. וזה לא מופרך, כי התנ"ך מספר לנו על אנשים חלומיים. מה זה נביא? בחלום הדבר בו. זה אדם שחי את החלום. אבל הוא באמת חי את החלום. מי זה אברהם? מי זו צרה? זה אנשים מהחלומות. אנשים בגיל 90-100 רצים אחרי אורחים, בואו וזה, מפעילים חסד בלי הפסקה. מה זה דברים? מה זה יוסף הצדיק שיצא מבית האסורים בראש השנה? אדם שהרסו לו את החיים 12 שנה בכלא? אומרים לו, מה? אומר לו, חלמתי חלום, אומר פרעה. חלמת חלום? אני יודע את הפתרון. מה הפתרון? יש לי מפה כלכלית 14 שנה קדימה של כל העולם. אתם יודעים כמה זה שווה? מי שיודע את כל התחזית הכלכלית של העולם 14 שנה קדימה. ויוסף מגיש את זה ככה. הוא לא מבקש תמורה. נותן ייעוץ בחינם, לא מבקש כלום. תגיד לי, מאיפה אתה? מי אתה? אתה נותן את המידע הכלכלי הכי חשוב בעולם, ולא מבקש כלום. לא אחוזים, לא משרה, כלום, שום דבר. ונותן ייעוץ, מה לעשות? כלום, כלום. לי, מאיפה אתה? זה אתה אדם מהחלומות. התנ"ך זה ספר של זה ספר של אנשים שהנה הם חיים את החלום. תסתכל על אברהם ושרה, תסתכל על יוסף, תסתכל על משה, תסתכל על רבקה אימנו, תסתכל איזה חלום מול העיניים שלך החלום. תסתכל על רחל, תסתכל על זה, על חנה, תסתכל עליהם, תסתכל על שם חלומיים. זאת אומרת שיש דבר כזה. אנשים שלחמו והתמודדו והגיעו לחלום. הם פה. הם הגיעו אל העתיד. העתיד כאן. הם חיים פה, עכשיו כבר את העתיד. לכל הנביאים. הם חלומים, הם רואים את העתיד, הם חלומים את העתיד. בחלום הדבר. העולם הזה הוא בשביל ההתמודדות. כי רק מי שמתמודד למען חלום, יגיע, יחיה את החלום. מי שמדבר על שלום ולא יקריב כלום למען השלום, הוא לא יודע מה זה שלום בכלל. הוא לא יחווה שלום, הוא לא חי את השלום, הוא לא קשור אל השלום. הוא קשקשן. רק אדם שנלחם למען השלום, ויתר למענו, יקריב למענו, אז הוא הגיע אליו, באמת. והוא איש של שלום, באמת. לכן אנחנו חייבים את ההתמודדות. העולם הזה דומה לפרוסדור. העולם הבא דומה לטרקלין. אי אפשר להגיע לטרקלין בלי הפרוסדור. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין.
העולם הבא זה לא עולם
משנה.
זה לא
לא, זה אנחנו, זה החלום שלנו. החלום שלנו, שלמה אנחנו רוצים להגיע? כולנו. אנחנו רוצים להגיע לעולם מאוד מאוד ברור. יש לנו ציור מאוד מאוד ברור שלו. והוא כל כך ברור שהוא יוצר לנו המון המון מחויבות. וזה מה שעושה אותנו לבני אדם. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכן לטובה. התפילות שלכם בעזרת השם יתקבלו בראש השנה, כולם יעלו לרצון. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות, יכתבו לחיים טובים, לשמחות, לנחת. הקדוש ברוך הוא יאיר דרככם, תגדלו לתפארת, שנה טובה ומתוקה לכולכם.